הגענו לפסקה בעמודה השמאלית, הוא משלמות הכוונה בתפילה. כלומר, התפילה זה עבודה בדיבור ובכוונה, במחשבה. זה עבודה מיוחדת. רוב המצוות זה עבודה במעשה. קוראים לזה מעשה המצווה. כן? והנה כאן בתפילה אנחנו מוצאים מצווה לפי הרמב״ם. זה מצווה מן התורה להתפלל. והמצווה הזאת היא מתמקדת בדיבורו של האדם ובכוונתו, במחשבתו. זה מראה על מדרגה עליונה מאוד. העובדה שזה מתמקד בצד הדיבורי, באמירה של האדם, בשפתיו, רוח ממללה, כוח הדיבור, וכוונה, תורה, גם, לימוד, לימוד, בדיבור, במחשבה, בתפילה, דיבור ומחשבה, מדרגה. לכן, המהר"ל אומר, הוא משלמות הכוונה בתפילה. זאת אומרת, כשאנחנו מתפללים, אנחנו צריכים להקפיד על הדיבור ועל המחשבה. אלה שני הדברים שמחייבים בתפילה. יש מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה. כלומר, כשאדם עושה מעשה של מצווה, האם צריכה להיות לו כוונה, או המעשה בעצמו מוכיח על כוונתו של האדם. ובזה הוא יוצא ידי חובה, גם אם לא הייתה לו כוונה, או שצריכה להיות כוונה מיוחדת, מכוונת, שעכשיו אני לא עושה סתם מעשה, אני עושה מעשה לשם מצווה. אבל גם לפי הדעה שמצוות לא צריכות כוונה, תפילה צריכה כוונה. כי מצוות, כיוון שיש במצוות צד מעשי, שאדם עושה משהו בפועל, אז אפשר להגיד שהמעשה הוא מעיד על הכוונה. למשל, אם אדם בסוכות לוקח לולב, המעשה שהוא לוקח לולב בידו, זה, ודווקא בזמן הנכון, בזמן המתאים, הדבר הזה כשלעצמו כבר מעיד בעצם על עניינו של האדם. וזה נכון לגבי מצוות, אבל כשמגיעים לתפילה, הכוונה מעכבת. כלומר, פה לכל הדעות צריכה להיות כוונה. לכן המהר"ל כאן מזכיר את הכוונה ומשלימות הכוונה בתפילה. ההשפלה לגמרי. מה הכוונה? עד שיחשב עצמו שאינו בריאה כלל לגמרי. אז הרקל להבין, כן, מה אנחנו בעצם באים לעשות כאן בתפילה. למה צריכה להיות כוונה כזאת? עד כדי כך שאדם יחשיב את עצמו כאילו אינו בריאה. כלומר, אינו קיים. למה זה כל כך חיוני בתפילה להגיע למחשבה כזאת? זה אגב לא כל כך פשוט. זה נראה פשוט, אבל זה לא כל כך פשוט. שאדם לא יחשיב את עצמו כלל, יגיע למדרגה הזאת שלא יחשיב את עצמו כלל בזמן התפילה. אז הוא מסביר עכשיו, וזה אומרם בפרק כמה דסותה. אמר רבי חזקיה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים עצמו כבשר. שנאמר בנביא שהיה פרק אחרון, והיה מדי חודש בחודשו, יבוא כל בשר. כל בשר עד אליך יבואו. עד כל בשר, למה הביטוי הזה בשר? מה פתאום בפסוקים האלה אדם פתאום מכונה בשם בשר? זה לא סתם. מה זה בא להגיד הדבר הזה? אז זה מה שבא רבי חזקיה לחדש. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים עצמו כבשר. הוא מסביר. ודבר זה, כי עיקר התפילה אל השם יתברך מצד שהאדם הוא עלול. כלומר, הוא נברא. בתפילה העניין הזה שאדם הוא מן הנבראים. כלומר, לולי רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה בעולם. אבל לא רק שלולי הרצון של הקדוש ברוך הוא, האדם לא היה בא לעולם. אלא גם המשך קיומו של הנברא, הוא מחייב את ההשפעה האלוקית התמידית. רואים הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים להיות תלותיים. דוגמה, האדם חייב נשימה. חייב לנשום. הוא תלוי בנשימותיו. ואתה תגיד, בסדר, פעם נושם, פעם ביום, בבוקר קם, לוקח חמצן, רזרבה, כל היום הולך לו עם הרזרבה. לא. 60 פעמים בדקה. זאת אומרת, כל שנייה חייב נשימה. כל שנייה אתה תלוי בגורם חיצוני. מה המטרה? למה הקדוש ברוך הוא ככה ברא את האדם? כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את האדם כמו דג, או עוד אפשרות, עוד נבראים אחרים, שהם לא תלויים בדבר כזה, בדבר כזה מחייב. אתה צריך לנשום, חייבים להכין חמצן. אם אדם מפסיק לנשום במשך יותר משתי דקות, הוא בבעיה. הוא כבר עלול לסבול מנזקים רציניים, ולא הרבה יותר, הוא כבר לא בעולם הזה. מה קרה? אז זה בכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בכוונה תלותי, בדברים שהוא ברא, כדי להזכיר לאדם את תלות קיומו ברצונו. זאת המטרה. זה מה שהוא כאן, אלא של האדם, בדרך כלל לא מעלה את זה למודעות. למה הוא לא מעלה את זה למודעות? כי יחד עם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם תלותי, הוא גם ברא מנגנון שמאפשר את הקיום ההישרדותי, בכוונה, שהמינימום יהיה קיים באופן אינסטינקטיבי. אבל, א', לא תמיד זה עובד. דבר שני, אבל זה מצב פחות, שאתה לא חי מתוך הכרה. ולכן, התפילה נועדה להחזיר לאדם את ההכרה הזאת, שבעצם באת לעולם מתוך רצונו, וקיומך בעולם על פי רצונו. זה מה שרבי חזקיה בא ללמד. ודבר זה, כי עיקר התפילה אל השם יתברך, מצד שאדם הוא עלול, ותולה בעילה, הכוונה, תולה את עצמו, שהוא מבין שהוא תלוי ברצון הבורא, המשלים אותו. עכשיו, צד אחד, זה עושה את האדם מאוד תלותי, ומצד שני, הוא מרוויח מזה המון. מה הוא מרוויח מזה? הוא מרוויח מזה חידוש הרצון האלוקי בו. זאת אומרת ככה, אבן בא לעולם, והקדוש ברוך הוא שכח ממנה, במרכאות. לעומת זה, אדם, ככל שהנברא הוא יותר משוכלל, הוא מחויב לחידוש הרצון האלוקי הרוצה בו. זאת אומרת שהאדם, כל רגע ורגע בקיומו, הוא יכול להגיד, השם עכשיו רוצה בי. עובדה שאני תלוי במה שישפיע עליי. כל רגע ורגע. אם חלילה וחס, הקדוש ברוך הוא היה מפסיק את השפעתו, האדם מיד היה מסתלק מן העולם. יוצא שקיומו של האדם, חייו של האדם, הם הרבה יותר אלוקיים מאשר דומם. אתם מבינים עכשיו שזה הופך ככה, שהמדרגות בבריאה הן בעצם עולות לפי התדירות של התלות ברצון האלוקי. דומם זה מדרגה מאוד נמוכה בבריאה. אז הרצון האלוקי הופיע, גרם לקיומו של הדומם, וזהו. לכן זה נקרא דומם מלשון דממה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לחדש את דיבורו כדי לקיים אותו. זה דומה. צומח כבר יותר. הבהמה עוד יותר. האדם זה כבר מדרגה מאוד עליונה בנבראים. למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך לרצות את קיומו. האדם תלוי בדברים מאוד קטנים שעושים את קיומו, והקדוש ברוך הוא יכול כל רגע ורגע להסכים או לא להסכים בקיומו. ואם אנחנו נמשיכים לפי החשבון שהכוזרי עושה, שיש חמש דרכות בבריאה, יוצא שקיומו של עם ישראל הוא עוד יותר תלוי ברצון האלוקי. ככל שדבר עולה בסולם של הנבראים, יוצא שהופעת הרצון האלוקי הרוצה בקיומו הוא הרבה יותר תדירי מאשר הנבראים השפלים יותר. זאת אומרת, עם ישראל זה לא עוברת שנייה בלי שהקדוש ברוך הוא לא, אני רוצה בקיומך. ולכן לכאורה, אגב, זה נראה שקיומו יותר שברירי. נכון? כי זה לא בנוי על מערכת קבועה, שפעם שמת אותה על המסילה, ועכשיו זה רץ לבד. לא. והתורה אומרת את זה, שקיומנו בעצם הוא באמת הרבה יותר תלותי ברצון האלוקי, ומתוך זה כמובן הוא הרבה יותר ערכי, הוא הרבה יותר חשוב, כי כל רגע ורגע בקיומו של עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אני רוצה בהם. זה פילה פלאים ההבנה הזאת, זה משנה הרבה מאוד. אני חושב, לפרוח דברים שקיימים מצד עצמם, שקיומם מובטח ברמה הטבעית, זה נראה שכאילו מצבם יותר טוב. אז זה לא נכון. המצב הוא יותר טוב לפי חידוש הרצון האלוקי בקיומך. כי אז אתה יותר אלוקי. כן, אופן.
כמו שדווקא טענה נגד עם ישראל שיכולים לבוא ולהגיד, בבקשה, דווקא השם לא עם ישראל, מכיוון ש... איזה עם הכי סבל בעולם, עם ישראל, אבל
זהו.
כמו ששאר
כמה
פעמים, מי חולה יותר פעמים, האדם או
האבן. נכון.
אתה ברור שהאדם חולה יותר
פעמים מהאבן, נכון.
יש יותר
רגחה
ויותר
יפה, פעמים. נכון.
אותו דבר עם ישראל,
חלה יותר פעמים השם. בדיוק. הטענה עצמה, אתה אומר דבר מאוד יפה, הטענה עצמה שלכאורה משתמשים בה נגד עם ישראל, היא גופה מוכיחה על מדרגתו של עם ישראל בעולם. כן? ועכשיו אתם מבינים מה שבעצם אומר הכוזרי, שהעם ישראל זה הלב שבאיברים, רוב הבריאות ורוב החולי. כן? זאת אומרת, הלב הוא באמת תלוי בדברים מאוד קטנים, כי כל דבר מיד משתקף בו. שינוי הכי קטן בגופו של האדם, במצבו של האדם, בין גופני, בין נפשי, מיד זה משתקף ב... וכל דבר לא בסדר, אז מיד זה משתקף בלב, אז הלב כל הזמן, תשמע, יש פעימות כל הזמן בלב, יש איברים, הם יותר עובדים על שגרה. הלב זה ברומטר מאוד עדין, של, שכל הזמן זז, כל הזמן משהו משתנה שם. קצת אדם מתרגש, הפעימות מתחילות, זה אדם חום, אז אתה יכול להרגיש את זה בדופק. בקיצור, פילי פלאים, לכאורה, עלה, כן, אז זה בדיוק העניין. מצד שני, הלב הוא חזק מאוד, מכל מה שקיים באדם, הוא מאוד חזק, הוא עומד במאמצים אדירים, עובד נונסטופ, יומם ולילה, כל הזמן פעימות, עובד, מה שהבה, עניינים. נכון מאוד. שמה מרכז החיים, ושמה חידוש החיים. ושמה קיום השגחה אלוקית בקיומו של האדם. בדיוק. כן, זה הדברים שצריך להבין אותם פה. זה מאוד, מאוד חשוב להבין את הדברים האלה. כן.
אז יכול להיות שדווקא מדרגת הגאולה באמת תבוא, כשבאמת עם ישראל יבין את התלות המוחלטת שיש לו בלשם.
נכון. מה המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה? על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. עכשיו, המשנה הזאת היא לא סגנון ייאוש. אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, סגנון ייאוש זה אומר, זהו, ניסינו הכל, בדקנו הכל, ואנחנו עכשיו, זה, אם הקדוש ברוך הוא לא יבוא לעזור לנו, אז אנחנו עבודים, כי כולם עומדים עלינו לכלותינו, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו מיני אדם. לא, זה צריך לבנות, המדרגה הזאת צריך לבנות אותה לכתחילה. ככה צריכה להיות בכלל הגישה שלנו, בהבנתנו, בקיומנו, שאנחנו עם שקיומו הוא אלוקי. אם כרגע אנחנו עם ישראל בעולם, זה הופעה ברורה, ישירה, ישראל ישר אל, זאת הופעה ברורה, ישירה, מכוונת, חזקה, של הרצון האלוקי, הרוצה בקיומנו, באופתנו בעולם, ולכן זה גם מאוד חזק. כי כל התמודדות עם עם ישראל, זה התמודדות עם הרצון האלוקי. יש התמודדות עם כוחות הטבע. האדם לומד להתמודד עם כוחות הטבע. אבל ההתמודדות עם כוחות הטבע, זה לא התמודדות אינסופית. למדת לשלוט על הטבע, נגמר הסיפור. כשהיית קטן, למדת ללכת, למדת מה זה שיווי משקל, למדת לשים רגל אחת בפני הרגל השנייה, אתה מסודר. הקיום של עם ישראל, זה לא התמודדות עם כוחות הטבע. עם ישראל זה הופעת הרצון האלוקי התמידי, ולכן כל מי שבא להתמודד עם ישראל, הוא בא להתמודד עם הרצון האלוקי הזה. אז לפעמים נראה שכאילו הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כן? הפקרתי אתכם בנות ירושלים, אבל האמת שזה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא, אפילו במצבים האלה, משגיח עלינו, מקיים אותנו בתנאים הכי קשים. זאת אומרת, הוא פה נמצא, מחיה, מקיים, מחזיק אותנו גם בתנאים הכי קשים, עד כדי כך שכתוב במסכת יומא, שאנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה, ולמרות שעם ישראל יצא לגלות, חזרו לומר האל הגדול, הגיבור והנורא. שאלו איך אפשר להגיד נורא כשעם ישראל נמצא בגלות. ומה אמרו? זה נוראותיו של הקדוש ברוך הוא, גבורותיו ונוראותיו, שהוא מקיים את הכבשה בין 70 זאבים. זאת אומרת, מה עשה הרועה? הרועה אומר, בואו, תראו, בואו נראה אתכם. אני לוקח את הכבשה שלי, שם אותה בין 70 זאבים, ואני רוצה לראות אם יצליחו הזאבים לטרוף את הכבשה. ואתם תראו שאם כל זה שמדי פעם הם עושים, נושכים פה ונושכים שם, אבל לא יצליחו לאכול את הכבשה. אז על זה אמרו שכזה גדולה, כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו יכולים להחזיר את הביטוי שמשה רבינו טבע, האל הגדול הגיבור והנורא, כי זה מדהים לראות את הדבר הזה, שלכאורה קיומנו כל כך שברירי, אנחנו ככבשה בין 70 זאבים, אבל הפלא הוא שהכבשה הזאת מצליחה להתקיים. אז זה לא טבעי, כבשה לא מתקיימת בין 70 זאבים. נכון, כי יש פה הופעה ישירה של הרצון האלוקי הרוצה בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, זה כל רגע, זה לא פעם. הברכה הזאת שאנחנו מבחרים על התורה כל בוקר, ושהיא כל כך חשובה, חשובה שבכולן, היא באה להגיד בדיוק את הדבר הזה, שאשר בחר בנו מכל העמים, זה לא היה חד פעמי. אלא זו בחירה ההולכת ומתחדשת מדי יום ביומו, שעה בשעתו, דקה בדקה. ולפיכך, כל שאין משים עצמו כבשר, הוא פירוש שכבר הלכה הצורה ממנו. אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא עומד בפני הבורא ללא צורה, והוא כבשר, לכן זה הביטוי הזה, בשר. בשר זה כאילו חומר ללא צורה. זה בדיוק ההגדרה. אדם זה בשר עם צורה. צלם אלוקים שבאדם. בשר זה הגדרה של חומר ללא צורה. ככה האדם לכאורה צריך לראות את עצמו בתפילה. הוא פירוש שכבר הלכה הצורה ממנו, והוא כבשר שהלכה הצורה ממנו. הוא בזה האדם עלול, כלומר נברא, עושה את עצמו כנברא, מקבל לגמרי, הוא הופך את עצמו לגמרי, מקבל צורה. אם אתה כבר בא עם צורה מוכנה, אז אתה לא הולך עכשיו לקבל צורה מריבונו של עולם, כי כאילו יש לך צורה משלך. אבל כשאתה מתפלל ואתה מתייצב לפני הבורא כבשר, כמי שחסר צורה, אז אתה בעצם מזמין מהקדוש ברוך הוא הטבעת הצורה. וזה יהיה קיומך. והוא כבשר שהלך הצורה ממנו, בזה האדם עלול, מקבל לגמרי. הוא הופך להיות לגמרי מקבל. ששר צורתו, שעל ידי צורתו האדם הוא מה שהוא. כלומר, אם אדם מחזיק את עצמו בעל צורה, זה כאילו שיש לו קיום עצמי משלו, כאילו קיים באופן עצמאי, וכאשר האדם עושה עצמו כבשר, שהלכה הצורה ממנו, אז נחשב כאילו אינו כלל, ואז תפילתו נשמעת. מה זאת אומרת תפילתו נשמעת? אז הוא עושה את עצמו ככלי אמיתי לקבלת השפע האלוקי, כדי להתקיים מתוך רצון השם, ולא מתוך מציאות של החוק הטבעי, ואז הכל משתנה לטובה ולברכה. כי כשהחוק הטבעי משלים אותך, אז איך הוא משלים אותך? חסר. כי המציאות הטבעית היא תמיד חסרה. אבל כשהצורה האלוקית משלימה אותך, אז הצורה המשלימה, האלוקית משלימה אותך, ועושה אותך שלם, לא חסר. עד כדי מצב ש-40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, והתקיימתי, כי הקדוש ברוך הוא קיים אותי. זה העניין. או במובן הכלל לאומי, זה הרבה יותר בולט, זה הרבה יותר ברור הדבר הזה, מיישר אצל הפרט, כי אצל הפרט קשה מאוד להגיע למדרגה הזאת, שאדם עושה את עצמו כאילו הוא ממש כלום ללא צורה. אבל, אומר המהר"ל, תבין למה זה כל כך עקרוני, עכשיו בתפילה הסיפור הזה, אבל אם מחשב, אם האדם מחשב עצמו, מה? כן? מה אמרו משה ואהרון? ואנחנו מה? מה אנחנו בכלל? אנחנו תלויים בך לגמרי, ריבונו של עולם. ואנחנו מה? לא במקרה הם אמרו את זה. כי אם האדם, אבל אם מחשב עצמו מה, אף אם מחשיב עצמו כמו עשב, אפילו זה, סוף סוף יש לו צורה. בסדר. אתה אומר שהוא, אני לא, אני כמו עשב. כן, אבל עשב זה עדיין משהו. זה עדיין צורה, צורת עשב. סוף סוף יש לו צורה. ומצד הצורה, כל נמצא הוא דבר בפני עצמו. משהו. כלומר, אם סוף סוף האדם מחשיב את עצמו במשהו, כן? ואנחנו רואים שאצל אבותינו הם ידעו את הדבר הזה. לכן בא אברהם אבינו אומר, אנוכי עפר ואפר, בלי צורה. ומשה ואהרון אומרים, אנחנו מה בכלל? מדרגה מאוד מאוד מאוד. כאילו, אין לנו צורה. אנחנו, צורתנו היא ברצונך. היא בצורה שאתה תיתן לנו. ובתפילה, אדם צריך להגיע לזה בדיוק דווקא. אבל אם מחשב עצמו מה? אף אם מחשיב עצמו כמו עשב, סוף סוף יש לו צורה, ומצד הצורה כל נמצא הוא דבר בפני עצמו, משהו, בכל זאת. ואין זה עלול גמור, וזה לא נחשב להיות נברא, לגמרי ביחס לבורא, שמבקש מן הבורא עכשיו את קיומו, את צורתו, את ערכו, את חייו, כאשר הוא בריאה בפני עצמו. ולכן עדיין חסר משהו, והתפילה צריכה להביא את האדם לנקודה הזאת, ולכן כשאדם גומר להתפלל, בעצם הוא נברא, הוא בריאה חדשה. התפילה מחדשת את קיומו של האדם. התפילה מחדשת את ערכו של האדם, את צורתו. אחרי תפילה אנחנו בני אדם אחרים, אמורים להיות. ככל שאנחנו יותר ניגע יותר במדרגה הזאת, בזמן תפילה, בעיקר בתפילת 18, ובאמת כתוב בשולחן ערוך שהראשונים, הם כשהיו מתפללים, היו בזכות זה לגמרי כמעט מתפשטים מהמציאות החומרית הגשמית שלהם, והיו דבקים במדרגה הרוחנית כמעט בצורה גמורה, עד כדי השגת נבואה אז. כי הגוף, החומר, כבר לא היה חוצץ, הוא לא היה מהווה מחיצה. ולפיכך אמר, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן יראה עצמו כבשר. מה זאת אומרת, אין תפילתו של אדם נשמעת? אדם מתפלל, אדם אומר מילים. אז מה זאת אומרת, היא לא נשמעת תפילתו? מה פירוש תפילתו נשמעת? מתקבלת, מה זה אומר? מה זה נקרא תפילתו של אדם מתקבלת? בואו נראה, זה הווי ותפילתנו תתקבל. למה אנחנו מתקבלים? יחול עלינו, נכון מאוד, זאת הכוונה. שהשפע האלוקי יחול עלינו, זה נקרא תפילתו מתקבלת. תפילתו מתקבלת זאת אומרת שהצלחתי מה שנקרא להעמיד קשר. לחבר את עצמי לשפע האלוקי, לקבלת האור הזה שיחיה אותי. ולכן, לפיכך אמר, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן יראה עצמו כבשר. כלומר, כמי שחסר צורה, וכמי שחסר צורה, יבוא השפע האלוקי וישלים אותו וידביע את צורתו. ולפיכך אמר, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן יראה עצמו כבשר, ואז ראוי לקבל כמשפט העלול, אשר הוא מקבל מן העילה. ומשלמות התפילה, ממשיך המהר"ל, נקרא עוד את הפסקה הקצרה הזאת, יש לנו עוד דקה, ומשלמות התפילה עוד, שתהיה בלשון תחנונים. ודבר זה יתבאר בפרק רבי אומר, אצל המשנה הזאת, שמה במסכת אבות, אל יעשה תפילתו קבע, אלא תחנונים. כמו העבד, שהוא מתחנן אל האדון שלו. כי אם לא כן, נראה כאילו חושב כי בדין יש לו, ואין זה כן. כלומר, מה זה לשון תחנונים? לומדים את זה ממשה רבינו, ואתחנן אל השם ביום ההוא. זה הצדיקים שיכולים היו לתלות בזכויותיהם, ואינם מבקשים אלא מתנת חינם. כלומר, זה יהיה טעות גדולה שהאדם יחשוב שבכלל מגיע לו, שמצד הדין הוא יכול לזכות במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כי אין שום יחס בין מה שאדם ייתן לאדם לבין מה שאדם מסוגל באמת לקנות. תפילה זה זמן דווקא להבליט את זה, שמה שאנחנו מקבלים מהבורא זה בגדר של מתנת חינם, לא בגדר של מגיע לי. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, בלי נתר, בפסקה הבאה, כמה הדבר הזה הוא מאוד עקרוני בתפילה, שאסור לאדם לחוש ולהרגיש שמה שהוא מבקש מהבורא מגיע לו, בכלל לא. עצם הבריאה של העולם ועצם הבריאה של האדם, הכל זה מתוך חסדו האינסופי יתברך, לא מצד שמגיע בכלל, אלא מצד הרצון של המיטיב להיטיב. זה חינם, זה בגלל שהשם טוב, אז הוא מיטיב לכל. לא בגלל שמצידי יש איזו הצדקה כלשהי לזה שהקדוש ברוך הוא יטיב עמי. אלא זה באמת כי הוא המיטיב. זה הכל מתחיל מן הרצון שלו. זה לא מתחיל ממה שמגיע לי והזכויות שלי ומה אני יכול להשיג ולא להשיג. זה טעות מאוד גדולה. והתפילה זה הזמן בדיוק להופעה הזאת אצל האדם. שכל מה שאני אקבל זה יהיה בגדר של מתנת חינם. זה קשור לסוגיה הבאה שבעזרת השם נלמד במסכת ברכות של דבר שנקרא בגמרא אצל רבותינו עיון תפילה, שרבותינו אמרו שזה דבר פסול, עיון תפילה. נראה למה התכוונו בדבר הזה. בעזרת השם נראה את זה מחר.